الليل صغير أصوش عشوي أوزو بعدتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, ו' בכסלו תשפ"ג, מסכת נדרים. דף למד ו'. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם של אימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. דוב מוישה בן יפה שנדל פייגה, דוד רפאל בן אסתר, יצחק אריה בן טובה, אברהם בן מרים, שרה ברנדל בת חנה לאה, צחי בן מאיר, יהודית בת ציפורה, ילדה רוני בת יהודית, רחל בת אסתר, חיים בו הסביב בן חסי ענירה, יחיאל בן חסיבה, חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, חנה בת אסתר, חיים בנימין מורדכי בן עידה, נחמה בת יפה שנדל פייגה, פייגה ציפורה בת הדס, רחל מירה בת חיה, אביאל אמרם בן ברכה, יקותיאל בן חווה יהודית, ואייל אליהו בן בלפוריה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות ורופא לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותי, שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא הגדולה, כרגלנו הטוב מדי יום, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף למד ה' במסכת נדרים. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, כי קרי עליך ונתנו לו במתנה או מחרו לו, או נתנו לאחר או מת, מה הדין להלכה והתשובה? נתנו לו במתנה או מחרו לו אסור, נתנו לאחר או מת מותר. שאלה שנייה, האוסר דבר בקונה, מה הדין לגבי מעילה ופדיון, והאם יוצא לחולין על ידי מעילה והתשובה? לרבי מאיר יש מעילה בקונמות, לרבנן אין מעילה. בקונם כללי יש פדיון, בקונם פרטי אין פדיון, והר"ן נשאר בספק אם יוצא לחולין על ידי המעילה. שאלה שלישית, כי קרי עליך ונתנו לו במתנה ממעל ומתי ומדוע דווקא בזמן הזה והתשובה? המודר מעל כשהשתמש בכיכר כמעילה בהקדש שמועל מתי שמוציא לחולין. שאלה רביעית, למה נפקא מינה הם כהנים שלוחי דידן ושלוחי שמעיה והתשובה? אם הכהנים שלוחי דידן שלוחים שלנו להקריב את הקורבן אסור לכהן להקריב למודר קורבנותיו הצריכים דעת, ואם הם שלוחי דשמעיה מותר. שאלה חמישית, מדוע לא פושטים מהמשנה שמתירה להקריב למודר קיני זווין שהכהנים שלוחי דשמעיה והתשובה? כיוון שהמשנה מתירה רק קורבנות של מחוסרי כפרה, ובזה לא צריך דעת ואינו עושה שליחות. והשאלה האחרונה על דף למדה הייתה, מה לומדים מהפסוק זאת תורת הזב ומהפסוק זאת תורת היולדת והתשובה זאת תורת הזב? בין גדול ובין קטן, זאת תורת היולדת, בין פיקחת ובין שוטה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף למד ה' במסכת נדרים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע, ו' בכסלו תשפ"ג, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף למד ו' במסכת נדרים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ה' עמוד ב', בשורה הראשונה בעמוד מן המשנה, הפותחת במילים ותורם את תרומתו ומעשרותיו לדעתו. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה מפרטת דינים נוספים המותרים או אסורים במודר הנאה. אומרת המשנה, ותורם את תרומתו ומעשרותיו, מותר המדיר לתרום את תרומתו ומעשרותיו של המודר, כלומר, שנוטל המדיר מפירותיו של המודר ותורם או מעשר מהם על פירות אחרים של המודר, ועושה זאת לדעתו של המודר. ומדובר כשאמר המודר, כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום, ובזה גילה דעתו שהוא חפץ שיתרמו מפירותיו. ולכן כל הרוצה לתרום רשאי לתרום, אבל אין כאן שליחות גמורה, כפי שתבאר הגמרא לקמן בדף למדווה ועמוד ב'. וכן אם המדיר הוא כהן, מקריב עליו על המודר את קורבנותיו, כגון קיני זווין וקיני זוות, זוג ציפורים שחייבים להביא בטהרתם, ומשום שמביאים זוג של ציפורים, נקראו קינים, וכן לגבי יולדת אלה אלן. ודין הזו והזווה הוא שלאחר ימי טהרתם מביאים שתי תורים או שני בני יונה, אחד מהם לחטאת ואחד לעולה, ככתוב בספר ויקרא פרק ט"ו פסוקים י"ג וי"ד, וכי יטהר הזו מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו וגומר, וביום השמיני ייקח לו שתי תורים או שני בני יונה, ונתנם אל הכהן. או קיני יולדות, יולדת נתמת בלידתה, ולאחר גמר ימי טהרתה מביאה לבית המקדש כבש לעולה ותור ובן יונה לחטאת, ואם לא משיגה ידה לקנות כבש, מביאה אף אי שתי תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. או חטאות והאשמות. והגמרא לקמן בדף למד וו עמוד א' תבאר שכוונת המשנה לחטאות והאשמות של מצורע דווקא, שהוא מחוסר כפרה כמו זב ויולדות. ואפשר להקריב את קורבנותיו שלא מדעתו, ולכן אין זה נחשב שהמדיר עושה את שליחותו. אבל הרן מביא שבמסכת קידושין בדף רב ג' הוכיחה הגמרא שכהנים שלוחי דרחמנאים, שלוחי השם, ולפי זה כוונת המשנה כאן היא לכל קורבנות חטאת ואשם ולאו דווקא של מצורע, כיוון שבכל הקורבנות אין הכהן עושה את שליחותו של בעל הקורבן. ואין בזה איסור, הועיל ואין המודר נהנה מהמדיר בהקרבתם הנאה אסורה עליו. ואין לאסור מחמת מה שמקריב עבורו את הקורבן, כי המדיר עושה בזה מצווה, ולא לשם הנאת המודר הוא עושה. כך תוספות בדיבור המתחיל ליבה אליהו. ומחמת מה שעושה את שליחותו בהקרבת הקורבן גם אין לאסור, כיוון שאילו קורבנות של מחוסרי כפרה שאפשר להקריבם בלא דעת הבעלים. ואם כן ודאי שאין זה נחשב שעושה שליחותו. כדברי הגמרא לקמן בדף למדווה ועמוד א', ואף מה שהותר לאכול בקודשים מחמת הקורבן אין זה אלא גרם הנאה ומותר. לתפארת ישראל כתב שאין בזה אפילו גרימת הנאה, כיוון שזה רק סילוק דבר המעכב ולא הנאה גמורה. ורוב הראשונים פרשו את דברי המשנה שמדובר באופן שהמודר יפריש קורבן משל עצמו, והנידון הוא האם מותר למדיר הכהן להקריבו. אבל מה ירושלמי משמע? שהמשנה התירה גם באופן שהכהן מפריש משל עצמו בעבור המודר. והטעם שהרי הכהן עשה זאת שלא בידיעתו, וגם אין הכהן יכול לטובו בדין שישלם לו על מה שיפריש בעבורו, הועיל ועשה בזה מצווה ומצוות לאו ליהנות ניתנו. אומרת המשנה, כמו כן מלמדו מותר המדיר ללמד את המודר מדרש או הלכות ואגדות, ואין הנאה זו אסורה למודר, הועיל ולימוד תורה ומצווה ומצוות לאו ליהנות ניתנו. ומצינו טעמים נוספים מדוע מותר ללמדו מדרש. א', האור שמח במסכת נדרים מבאר על פי דברי הירושלמי שהועיל ולא נדר הנאה מגוף המדיר אלא מנכסיו, ובלימוד מדרש אינו נהנה מנכסיו אלא מגופו. ב', הרשב"א, נימוקי יוסף והשיטה מקובצת, ביארו את הטעם בזה, כיוון שהמדיר מקיים מצווה ועושה כן לצורך מצוותו ולא בשביל המודר. ג', טעמו של הרשב"א, כיוון שהנודר לא התכוון לאסור על עצמו דברי מצווה. ד', הטורי אבן ביאר את הטעם, כיוון שיש איסור ליטול שכר על לימוד מדרש, וגם אם המדיר לא ילמדנו, ימצא אחר שילמדנו. ואף מה שלימדו בחינם אינו נחשב הנאה, כיוון שאסור לאדם ליטול שכר על שלימד את חברו מדרש או הלכות ואגדות, ואם כן המודר לא הרוויח ממון. אבל אומרת המשנה, לא ילמדנו המודר את המדיר מקרא במקום שנוטלים שכר על לימוד המקרא, שהועיל והתירו ליטול שכר על הלימוד הזה, אם ילמדנו בחינם נמצא שהוא מהנה אותו. ונחלקו האמוראים לקמן בדף למד זין עמוד א', מדוע מותר ליטול שכר על לימוד המקרא. רב סבר שהתירו ליטול שכר על לימוד מקרא, משום שסתם לומדי מקרא עם תינוקות והמלמד נוטל שכר על ששומר עליהם, ורבי יוחנן סבר שהתירו ליטול שכר משום שהמלמד מקרא צריך גם ללמד את פיסוק הטעמים, ועל לימוד זה מותר ליטול שכר כיוון שאינו מדאורייתא. אבל אומרת המשנה, מלמד הוא את בניו ואת בנותיו של המודר מקרא, של אביהם המודר אין הנאה בזה, ואף שיש עליו מצווה ללמד את בניו ובנותיו תורה והמדיר עושה זאת עבורו, אין זו הנאה, שהרי מצוות לאו ליהנות ניתנו, וגם אינו נחשב שמהנה אותו במה שמנע ממנו את הטרחה שבלימוד בניו, שהרי זה גרמה באלמה וגרמה נאה מותר. וגם במקום שנוטלים שכר וזה שלימד את בנו הנהו בזה שפטר אותו מלשלם, מכל מקום המודר לא היה משלם כדי ללמד את בניו. זו המשנה שלנו בדף למד ה' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מסתפקת הגמרא בשליחות מי עושים הכהנים את העבודה בבית המקדש, היבא אלו נסתפקו בבית המדרש. הני כהני, הכהנים המקריבים את הקורבנות בבית המקדש, שלוחי דידן אבו? האם הם נחשבים שליחים שלנו בעלי הקורבן? הועיל ולבעל הקורבן יש תועלת מן ההקרבה ולמענו הם עושים אותה? או שלוחי דשמיה, או הם נחשבים שלוחי השמיים, כלומר שבשליחות הקדוש ברוך הוא הם עובדים בבית המקדש. מבררת הגמרא למי נפקמינה, איזו הלכה תלויה בספק הזה? מבררת הגמרא לאדם שהוא מודר הנאה מכהן פלוני, האם מותר לכהן זה להקריב בעבורו את קורבנותיו או לא? היא אמרה דשלוחי דידן אבו, אם תאמר שהכהנים נחשבים שלוחי דידן, שלוחים שלנו בעלי הקורבן, המהנילי, הרי הכהן מענת המודר בזה שעושה את שליחותו להקריב את הקורבן, ואסור. והיא אמרת, ואם תאמר שהם נחשבים שלוחי דשמיה, שרי, אם תאמר שהם שלוחי השמיים, כלומר שבשליחות הקדוש ברוך הוא הם עובדים בבית המקדש, מותר אותו כהן להקריב בעבורו, שהרי אינו עושה שום שליחות עבור המודר אלא לשמיים. שואלת הגמרא, מהי? מה התשובה לספק הזה? והגמרא במסכת קידושין בדף חף ג' עמוד ב' מסיק רבון הברי דרב יהושע, שהכהנים אינם שלוחי דרחמנה, שאם נאמר שהם שלוחי דידן, כיצד ייתכן שהם יעשו מעשה בשליחות מישהו אם המשלח בעצמו אינו יכול לעשות את הדבר הזה? שהרי מעשה ההקרבה אינו שייך כלל בישראל, ורק הכהן יכול לעשותו, וכל דבר שאדם אינו יכול לעשות, גם אינו יכול למנות שליח במקומו שיעשה זאת. שואלים הראשונים, מדוע לא הביאה הגמרא כאן את דברי רבונה לפשוט את הספק הזה? והם מתרצים שאומנם רבונה הוכיח מסברה שהכהנים אינם שלוחי דרחמנה, אבל הגמרא כאן רוצה להוכיח ממשנה ומברייתא ולא לסמוך על סברה בלבד. והתוספות שם במסכת קידושין מתרצים באופן נוסף, שהגמרא כאן מסתפקת אחר דבריו של רב אונה, האם כהנים הם רק שלוחי דרחמנה ולא שלוחי דידן, או שגם שלוחי דידן וגם שלוחי דרחמנה. והתוספות הראש תרץ באופן נוסף, שרב אונה הכריע במסכת קידושין, רק שהכהנים מקריבים בציווי המקום, כיוון שישראל אינו יכול לצוות לכהן לעשות מעשה שהוא עצמו אינו יכול לעשות. אבל עדיין יש להסתפק שם הציווי המקום הוא לעשות את שליחות הבעלים של הקורבן, ואז יהיה אסור במודר הנאה. והראשונים במסכת קידושין הוסיפו לתרץ שהספק בסוגייתנו רק בקורבנות של כהן, ורבונה דיבר בקורבנות שמביא ישראל. אם כן פושטת הגמרא ואומרת תשמע בו ושמע ראיה שהכהנים נחשבים שלוחי דשמיה, דתנן שנינו אצלנו במשנה, מקריב עליו קיני זווין. היא אמרת, אם תאמר שהכהנים נחשבים שלוחי דידן, שלוחים של בעלי הקורבן, הקמהני לי, הוא מהנה את המודר בזה שמקריב בעבורו את הקורבן ועושה את שליחותו. והיה לנו לאסור למדיר להקריב את קורבנות המודר, אלא מוכרח שהכהנים נחשבים שלוחי דשמיה, ולכן מובן מדוע מותר להקריב, שהרי הכהן עושה זאת לשמיים. אלא שאגב זה, נגרמת למודר הנאה שהוא מותר לאכול בקודשים, ואין זו אלא גרימת הנאה. דוחה הגמרא את הראיה שהכהנים הם שלוחי דשמיה, ולטעמך לפי מה שאמרת שיש ללמוד מן המשנה לעניין הזה, אם כן ליטני היה צריך לכתוב במשנה, מקריב עליו קורבנות בסתם, מדוע נקטה המשנה דווקא קורבנות של זב וזבה ויולדת? ולמרות שהמשנה הזכירה גם חטאות והשמות, שהם לאו דווקא של מחוסרי כפרה, מכיוון שהם נשנו יחד עם קיני זבות וקיני יולדות של מחוסרי כפרה, מוכח שגם חטאות והשמות הם דווקא של מחוסרי כפרה. אז מדוע נקטה המשנה דווקא קורבנות של זב וזבה ויולדת המעוכבים מלהיכנס למקדש ולאכול בקודשים שקורבנם אינו בא לכפרה על חטא אלא כדי להתירם בקודשים, אלא על כוחך שמחוסרי כפרה שייני. אין דינם שווה לשאר הקורבנות, ובדווקא נקטה המשנה קורבנות אלו. שאף שבשאר הקורבנות יהיה אסור המדיר להקריב בעבור המודר, כיוון שהכהנים הם שלוחי דידן, מכל מקום קורבנות אלו יכולו להקריב בעבורו. ומחוסרי כפרה ישנם ארבעה, זב, מצורע, יולדת וזבה, שאפילו כאשר נתהרו מטומאתם וטבלו והריב שמשם, עדיין אינם יכולים לאכול בקודשים או להיכנס למקדש עד שיביאו את קורבנם. והטעם שאין דינם שווה לשאר הקורבנות, ובדווקא נקטה המשנת הקורבנות הללו, דאמר רבי יוחנן, הכל צריכים דעת, חוץ ממחוסרי כפרה. אומר רבי יוחנן, כל הקורבנות צריכים דעת של הבעלים, הועיל והם באים לכפרה על חטא, בהכרח שיהיו מדעת הבעלים, חוץ ממחוסרי כפרה. קורבנות כאלו שאינם באים לכפר על חטא, אלא כדי להתיר את בעליהם לאכול קודשים ולהיכנס למקדש. שמאחר וקורבנות אלו לא מחפרים עליו כשאר קורבנות, אפשר להביאם גם בלי דעת הבעלים. ולכן ודאי שגם אין הכהן המקריב אותם נחשב שליח של הבעלים. ומביא רבי יוחנן ראיה לדבריו, שהרי אדם מביא קורבן על בניו על בנותיו הקטנים, והמקור לזה הוא ממה שנאמר, לגבי זב וספר ויקרא פרק ט"ו פסוק למד ב', זאת תורת הזב, שבזה שכתבה התורה את המילה תורת היא באה לרבות, בין אם הזב גדול ובין אם הוא קטן, וקטן הרי אינו בר דעת להביא קורבן, אלא אביו מביא בשבילו, וכשם שהתירו להקריב עבור קטנים שאין בהם דעת, כך גם יכול להקריב עבור חברו שלא מדעתו. ולפי זה אין להוכיח ממשנתנו שבשאר קורבנות שצריך בהם דעת בעלים, הכהנים הם שלוחי דשמיה, שבשליחות הקדוש ברוך הוא הם עובדים בבית המקדש. אפשר לומר שבשאר קורבנות הכהנים נחשבים שלוחי דידן, שלוחים שלנו בעלי הקורבן. ואדרבה יש להוכיח ממשנתנו להפך, שמזה שנקטה המשנה דווקא קורבנות האלו של מחוסרי כפרה שאין צריך בהם מדעת הבעלים, שבהם בלבד מותר לכהן המדיר להקריב בשביל המודר, אז משמע שבשאר קורבנות שצריכים בהם דעת בעלים, הכהנים נחשבים שלוחים של בעל הקורבן, ולכן אסור הכהן להקריב את קורבנות המודר. כך אומר הרן, אבל בהמשך דבריו דוחה הרן את הראיה הזו, כיוון שיש לומר שהמשנה נקטה דווקא קורבנות של מחוסרי כפרה, כדי לחדש שאף על ידי הקורבנות הללו ניתרים בעליהם לאכול בקודשים, ובכל זאת התירו לכהן להקריבם, כיוון שזה נחשב רק גרם הנאה, וכל שכן בשאר קורבנות שאין בהם אפילו גרם הנאה. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, אלא מעט על רבי יוחנן שדרש את המילה תורת לרבות גם קטנים, אם כן גם בפסוק האמור בספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ז', זאת תורת היולדת, נדרוש לרבות מהמילה תורת, בין יולדת קטנה ובין יולדת גדולה, ואם נדרוש כך יהיה קשה, וכי קטנה בת לידה היא, ועתני רב ביוואי כמדי רב נחמן, הרי שנה רב ביוואי לפני רב נחמן, והדברים מופיעים במסכת יבמות בדף י' ב' וכן במסכת נידה, בדף ממהי, ובמסכת כתובות בדף למתת, שלוש נשים משמשות במוח, מחויבות לשמש מיטתה ממוח במקום התשמיש, כדי שלא יתברו, ואלו הם קטנה ומעוברת ומניקה, והטעם שחייבו את הקטנה לשמש במוח, משום שיש לחשו שמה תתבר ותמות, מחמת קושי העיבור או הלידה, אבל שאר נשים אסורות לשמש עם מוח, שבזה הם משחיתות את הזרע, כך כותב רשי במסכת כתובות בדף למתת, אבל יש מהראשונים, ורבינותם בתוספות במסכת יבמות ובמסכת כתובות שכתבו שמותרות אנשים לשמש במוח וזה על פי דרכם שמניחה את המוח אחר התשמיש ואין בזה השחטת זרע. ומה שכתוב בברייתא שלוש נשים זו היא רק היצע טובה שהן צריכות לשמש במוח. אם כן מוכח מן הברייתא הזו שקטנה אינה יכולה להוליד. ואם כן אי אפשר לרבות קטנה מהפסוק זו תורת היולדת. ואף שאמרו שם שכל קטנה שתילד בהכרח שתמות אלא חששו לזה וייתכן שיש קטנה שכן תילד ותישאר בחיים. יש לתרץ שהסוברים שם את הסברה הזו הם גם סוברים שלידת בנים חשובה ליולדת כסימני גדלות וממילא מיד בלידתה מתברר לנו שהיא אינה קטנה ושוב אין לנו קטנה שיולדת. בתרץ תגמרה היא הפסוק זו תורת היולדת בא לרבות שדיני קורבן היולדת חלים בין על יולדת פיקחת ובין על יולדת שוטה שכן אדם מביא קורבן על אשתו שוטה ודין זה הוא כדברי רבי יהודה. דתניה שנינו בברייתא מופיעה במסכת נגעים פרק י' ד' וכן במסכת בבא מציע בדף קוף ד' ובמסכת נזיר בדף חף ד'. רבי יהודה אומר אדם מביא קורבן עשיר על אשתו, אדם עשיר שאשתו התחייבה בקורבן עולה ויורד, כגון אם היא יולדת או מצורעת שמחויבת בקורבן עולה ויורד, דהיינו עולה ויורד לפי יכולתה הכלכלית, כלומר קורבן שתלוי אם בעליו הוא עשיר או שהוא עני, שהעשיר מביא קורבן גדול והעני מביא קורבן קטן, בעלה מחויב להביא עליה קורבן עשיר או איל והוא עשיר, ואף שאשתו נחשבת ענייה, שהרי אין לה נכסים של עצמה, וכל נכסיה שייכים לבעלה, שהרי כל מה שקנתה אישה קנה בעלה כמבואר במסכת גיטין בדף עין זין. מכל מקום, מכיוון שבעלה מחויב בקורבנותיה, הוא חייב להביא לפי עושרו, וכמו כן מחויב הבעל להביא את כל הקורבנות שהיא חייבת, כגון חטאות והאשמות שלה. משום שכך כותב לה הבעל בכתובה, ואחריות דאיתליך עליי מן קדמת דנה, אני מתחייב לשאת בכל החיובים שעלייך, ולהביא בעבורך את כל הקורבנות שיש עלייך חיוב להביאם, ואפילו אלו שהתחייבת בהם קודם הנישואין. ולפי זה אפשר להעמיד את הפסוק זאת תורת, לרבות את קורבנותיה של אישה שוטה שילדה, שהבעל צריך להביא עליה את הקורבן אף שאין לה דעת, והוא מביא את הקורבן בלי דעתה, כיוון שהחיוב הוא עליו. עכשיו נלמד את הגמרא לפי גרסת הר"ן, דתניא שנינו בברייתא אדם מביא קורבן עשיר על אשתו וכל קורבנות שהיא חייבת, אמר רב יהודה, לפיכך אם פטרה, אם גירש אותה, אינו חייב באחריותן של קורבנותיה, משום שכך היא כותבת לו בשובר, שהיא נותנת לו כשהוא פורע לה את כתובתה בשעת הגירושין, ובו היא כותבת, שהיא מוכלת ופותרת אותו מעכשיו מחיובי הכתובה. אחריות דעית לי עליך מן קדמת דנה, כל החובות שיש לי עליך שאתה חייב לעשותם עבורי, שוב אינך חייב לי אותם, ובכלל זה גם חוב הקורבנות שהיה חייב הבא להביא בעבורה, כלומר, אילו שהתחייבה בעת שהייתה אשתו. עד כאן גרסת הר"ן. מיטיב רב שימי ברבא, לעיל בדף למד ה' עמוד ב' הסתפקה הגמרא, האם הכהנים אינם שלוחי דדן, שלוחים שלנו, או שלוחי דשמיה, או שלוחים של הקדוש ברוך הוא בעבודתם בבית המקדש. כעת מקשה הגמרא לצד שהכהנים הם שלוחי דדן. מיטיב רב שימי ברבא, מקשה רב שימי ברבא שנינו בברייתא, המופיעה בתוספתא. אם היה המדיר כהן יזרוק עליו עבור המודר את דם חטאתו ודם אשמו. ואף על פי שבכל העבודות של הקורבן יהיה הדין כך, נקת התנא דווקא את זריקת הדם הועיל ועיקר כפרת הקורבן היא בזריקת הדם. ורצה התנא לחדש אפילו בעבודה כזו ששנה הגדולה למודר מחמתה, מכל מקום מותר למדיר לעשותה בעבורו. כך מסביר התפארת ציון. ומזה שכתבה הברייתא חטאות והאשמות סתם, משמע שאף בקורבנות של אילו שאינם מחוסרי כפרה, הדין כך. ושוב נזכיר, שמחוסרי כפרה הינם אילו שקורבנם אינו בא לכפר על החטא, אלא כדי להשלים את הארתם, שעד שיקריבו את הקורבן הם אסורים לבוא למקדש ולאכול בקודשים, ובהם ריפתה התורה, באומרה זאת תורת, שיכולים להקריב את קורבנם בלי דעתם, אבל שאר החטאות הבאות על חטא, שעיקר הקורבן בא לכפר על חטא, אי אפשר להקריבם אלא מדעת הבעלים. והר"ן לעיל ביאר את טעם החילוק ביניהם, ששאר החטאות הבאות לכפר על החטא, צריכים בהם מדעת הבעלים, מאחר שאין כפרה בלי דעת, ולכן לולי דעתם לא יתכפרו הבעלים בקורבן הזה, אבל בקורבנותיהם של מחוסרי כפרה שאין הבאתם כדי לכפר על החטא, אלא כדי להשלים את הערתם, בזה לא נצרכים לדעת הבעלים. ואם נאמר שהכהנים הם שלוחי דידן, קשה, כיצד יכול הכהן להקריב עבור המודר? הרי הוא מהנה אותו בזה שהוא עושה את שליחותו. תרץ את הגמרא, הברייתא מדברת בדם חטאתו של מצורע ודם אשמו של מצורע שהוא מחוסר כפרה. ובהם לא צריכים את דעת הבעלים. והראיה, דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ב', זאת תהיה תורת המצורע. ולמדים מהמילה תורת שבין מצורע גדול ובין מצורע קטן חייבים להביא קורבן. ומזה שמקריבים קורבן מצורע על קטן שאין לו דעת, מוכח שקורבנו של המצורע אינו מחויב להיות מדעת הבעלים, אלא דינו כשאר קורבנותיהם של מחוסרי כפרה. שאין צריכים להקריבה מדעת הבעלים, וממילא, אין צריכים שהכהן המקריב יהיה שלוחם של הבעלים. אבל בשאר הקורבנות שאינם מחוסרי כפרה, שצריכים להקריבה מדעת הבעלים, ייתכן שבהקרבתם עושה הכהן המקריב את שליחותו של הבעלים, כלומר שהכהנים הם שלוחי דידן. מוסיפה הגמרא להקשות על הצד שהכהנים אינם שלוחי דידן. נען שנינו במשנה במסכת גיטין בדף מ"ד עמוד ב', הכהנים שפיגלו במקדש, שיקריבו את הקורבן במחשבה שיוכלו הוא, או שיקטירו שלא בזמנו הראוי. דין הפיגול שבכל אחד מארבע עבודות האלו שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם על גבי המזבח, אם יחשוב הכהן שיוכל את הקורבן חוץ לזמנו או חוץ למקומו, הקורבן נפסל במחשבתו. ומקור הדין הזה מהפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק חי, ואם יאכול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי, לא יירצה המקריב אותו, לא ייחשב לו פיגול יהיה. דורשת הגמרא במסכת זבחים בדף חפתת עמוד א', לכהן המקריב וחושב לאכול את הקורבן או להקטירו ביום השלישי שהוא חוץ לזמנו הראוי לו, שהרי הוא נאכל רק לשני ימים, ואין הפירוש בפסוק לאסור אם בא לאוכלו ממש ביום השלישי, כפי שמשמע מפשטות הכתוב. אז הכהנים שפיגלו במקדש שיקריבו את הקורבן במחשבה שיוכלו או שיקטירו שלא בזמנו הראוי ופסלו את הקורבן במחשבה הזו, אם היו מזידים שידעו שהקורבן נפסל במחשבה כזו, חייבים לשלם לבעלים את דמי הקורבן. הועיל ומחמת פיגולם יצטרכו הבעלים להביא קורבן אחר, והם נחשבים כמזיקים את ממון הבעלים. ורשי מוסיף במסכת גיטין בדף נ"ג שאפילו אם היה זה קורבן נדבה, שכשנפסל לא חייב הבעלים להביא קורבן אחר במקומו, מכל מקום יש לבעל הקורבן הפסד בזה שלא נעשה רצונו, שהיה חפץ להביא דורון למקדש, וזה עיכב בידו. הכהן עיכב בידו על ידי מחשבת הפיגול. מדייק את הגמרא, השוגגין, אבל אם היו הכהנים שוגגין שלא ידעו שהקורבן נפסל במחשבה כזו, הרי הם פטורים מלשלם לבעלים את דמי הקורבן. אלא שמכל מקום פיגולן פיגול, מחשבתה מועילה לפסול את הקורבן, כיוון שמשמע שהחילוק בין פיגול במזיד לבין פיגול בשוגג הוא רק לגבי חיוב התשלומים. אבל בשניהם הקורבן נפסל. מסיים את הגמרא את קושייתה, היא אמרת בישלמה, אם תאמר כמו הצד שהכהנים שלוחי דשמי אהבו, הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא לעשות את עבודתם בבית המקדש, היינו שפיגולן פיגול, יובן מדוע מועילה מחשבת הכהנים לפסול את הקורבן, שאף על פי שהקורבן אינו הבעלים של הקורבן, מכל מקום יכולו לפסול את הקורבן במחשבתו, כיוון שהתורה עשתה אותו שליח לכל דבר והוא כמו הבעלים, שהרי הוא יכול להקריב מבלי דעת הבעלים. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שהכהנים שלוחי דידן אהבו, הם שלוחי בעלי הקורבן, שלוחים שלנו, יהיה קשה המאי, מדוע כשחשבו הכהנים מחשבת פיגול בשוגג, פיגולן פיגול, מועילה מחשבתם לפסול את הקורבן, ולאימא להתענו הבעלים כלפי הכהן המקריב, שליחי שביתך לתקוני ולא לעבותי, שלחתי אותך להקריב את קורבני באופן שיהיה מעשה ראוי ומתוקן, ולא באופן של עיוות ופסול. ואם כן, בשעת מחשבת הקלקול, אין לכהן המקריב תורת שליח, ואין בכוח מחשבתו זו לפסול את הקורבן. ומוכח שהכהנים מחשבים לשלוחי דשמיה. תרץ את הגמרא, המרי, השיבו בני הישיבה שאף אם נאמר שהכהנים אינם שלוחי דידן, שלוחים שלנו של בעלי הקורבן, מכל מקום ייפסל הקורבן במחשבתם ולא שייך לומר בזה, שליחי שביתך לתקוני ולא לעבותי, שלחתי אותך לעשות דבר מתוקן ולא לעוות. למה? שייני שונה הדין האמור לגבי פיגול שהקורבן נפסל על ידי מחשבת הפסול, אפילו כשאין מסתבר לומר כך, משום דאמר קרא, נאמר בתורה, בספר ויקרא פרק ז' פסוק חי, לא יחשב לו פיגול יהיה מכל מקום. ללמדנו, שכאשר יחשוב הכהן מחשבת פיגול, ייפסל הקורבן בכל אופן. ואפילו שהכהן אינו הבעלים של הקורבן. ואם כן, אין ראיה מכאן לפשוט את הספק שהסתפקנו, האם הכהנים הם שלוחי דידן או שלוחי דשמיה. וגם אם נאמר שהכהנים הם שלוחי דידן, לא יהיה קשה מדין פיגול. והר"ן מוסיף שבמסכת קידושין בדף כ"ג מוכיחה הגמרא שהכהנים הם שלוחי דשמיה, כיוון שאי אפשר לומר שהישראל יכול לשלוח את הכהן לעשות עבודה במקדש, אם הוא עצמו הישראל אינו יכול לעשותה. דנה הגמרא בדברי רבי יוחנן שהובאו לעיל בדף ל"ה עמוד ב', גופה אומרת הגמרא נשוב לגוף דברי רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, הכל, כל הקורבנות צריכים דעת של הבעלים, הואיל והם באים לכפרה על חטא ובהכרח שיהיו מדעת הבעלים, חוץ מקורבנות של מחוסר כפרה שאפשר להקריבם בלא דעת הבעלים, משום שאינם באים לכפר על חטא, אלא כדי להתירו להיכנס למקדש, ולזה אין צריך דעת בעלים. ומביא רבי יוחנן ראיה לדין הזה שהרי אדם מביא קורבן על בניו ועל בנותיו הקטנים, אפילו שאין בהם דעת, ומכאן מוכח שאין צריך בהקרבת קורבנות אלו את דעת הבעלים. והר"ן והרשב"א מביאים את קושיית התוספות, שהרי משנה מפורשת היא במסכת שקלים פרק ז' משנה ד' בהמה שנמצאת, אם זה זכר או לוט, עולה לשם קורבן עולה, נקבות זבחי שלמים, כלומר שהמוצאה יכול להקריבה אף שאין דעת בעלים. הנה מוכח שאפשר להקריב גם בלי דעת הבעלים, וקשה על רבי יוחנן שאמר שבכל הקורבנות צריכים דעת בעלים, מתרצים התוספות כשנאבדה בהמה, ממילא דעת הבעלים היא שכל מי שימצאנה יוכל להקריבה, ואם כן יש בה הקרבה את דעת הבעלים. אם כן, מדברי רבי יוחנן למדנו שאפשר ללמוד אפשר משאי אפשר, כלומר, אפשר ללמוד שאין צריכים דעת הבעלים בקורבנות של מחוסרי כפרה, אף באופן שהבעלים הם גדולים ויש להם דעת. ולומדים זאת מזה שמקריבים את הקורבן בלי דעת הבעלים, מחמת שאין להם דעת, כגון שהם קטנים וכדומה. ולא אומרים שיש חילוק בין אפשר לבין אי אפשר. שבקטנים זה אי אפשר להקריב עם דעת בעלים, וייתכן שרק משום כך יתירו להקריב בלי דעת, מה שאין כן במקום שיש להם דעת, כשהבן אדם הוא גדול ואפשר להקריב עם דעת הבעלים, שמה לא יהיה מותר להקריב ולא דעתם. אז לא אומרים את העניין הזה שלא לומדים אפשר משאי אפשר, אלא כן לומדים אפשר משאי אפשר. אפשר ללמוד שאין צריכים דעת בעלים, גם באופן שהבעלים הם גדולים ויש להם דעת. מקשה הגמרא על יסוד דבריו של רבי יוחנן שדנים אפשר משאי אפשר, אלא מעתה שאפשר לדון מקרה שאפשר ממקרה שאי אפשר, אם כן קשה, שיביא אדם חטאת חילב על חברו שלא מדעתו, שכן אדם מביא קורבן על אשתו שוטה, כדברי רבי יהודה, שאמר לאל בדף למד ה' עמוד ב', אדם מביא קורבן עשיר על אשתו, וכל קורבנות שחייבת. והגמרא דייקה מלשון רבי יהודה וכל קורבנות שחייבת, שגם חטאת חילב, דהיינו, חטאת שהאישה חייבת להביא על אווירה בשוגג שלו הייתה עושה זאת במזיד, הייתה חייבת קראת, יכול הבעל להביא עבור אשתו השוטה את הקורבן הזה. וכשם שמביא קורבן על אשתו השוטה בלא דעתה, כך יוכל להביא קורבן על חברו בלי דעתו. ואם כן, למה מדוע אמר רבי אלעזר שאם הפריש חטאת חילב על חברו שלא מדעתו, לא עשה כלום? ורבי עקיבא איגר מקשה על קושיית הגמרא, מניין היה פשוט לגמרא שלפי רבי יהודה אדם מביא חטאת חילב על אשתו שוטה? הרי הדין שאדם יכול להביא קורבן יולדת על אשתו, לומדים זאת מהפסוק זאת תורת היולדת, ולולא הריבוי הזה, לא היה יכול להביא קורבן יולדת על אשתו אם היא הייתה שוטה, וכיוון שבחטאת חילב אין שום ריבוי בפסוק שאדם יכול להביא על אשתו השוטה, אם כן צריך היה להיות הדין שלא יוכל בעלה להביא עליה. ורבי עקיבא איגר נשאר בצריך עיון גדול. חוזרים אל הגמרא, שכאמור מקשה על יסוד דבריו של רבי יוחנן שאמר דנים אפשר משאי אפשר. הרי אמר רבי אלעזר שאם הפריש חטאת חילב על חברו שלא מדעתו לא עשה כלום, מתרצת הגמרא באמת לא מצינו הבאת חטאת חילב. כשאנחנו אומרים חטאת חילב, הכוונה לכל סוגי החטאות שבתורה, שמביאים את הקורבן על שגגה, שלו היו עושים זאת במזיד, היו חייבים קראת. אז מתרצת הגמרא באמת לא מצינו הבאת חטאת חילב במקום שאי אפשר שיהיה בו את דעת הבעלים. שכן את מה שמצינו שלרבי יהודה אדם יכול להביא חטאת חילב על אשתו שוטה, יש לברר היחידה מבאיזה אופן מצינו שחייב הבעל להביא את חטאתה. היא דאכלה, אם מדובר שהיא אכלה את החילב כשהיא שוטה, אם כן לאו בת קורבני, היא לא חייבת בקורבנות ואין חובה להביא על הקורבן חטאת. והיא דאכלה כשהיא פיקחת, אם מדובר שהאישה אכלה את החילב והאסור באכילה כשהייתה פיקחת, כשהייתה ברת דעת ולאחר מכן השתתית, גם באופן זה לא חייב הבעל להביא עליה קורבן חטאת, משום שמזמן שנעשתה שוטה, נפטרה מכל חיובי החטאות שהיו עליה מקודם, והראיה לדין הזה. דאמר רבי ירמיה, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ירמיה בשמו של רבי אבאו, שאמר בשמו של רבי יוחנן, במסכת זבחים בדף י"ב, וכן במסכת כריתות בדף ז', והוא במסכת סנהדרין בדף מ"ז, ובמסכת אוריות בדף י"א, אם אדם אכל חילב והפריש קורבן חטאת על חטאו זה, ולאחר ההפרשה נשתתה, ולאחר מכן חזר ונשתפה, שבה אליו דעתו ונעשה בריא כבתחילה, פסול הקורבן שהועיל ונדחה בתחילה מלהביאו למזבח מחמת חיסרון דעת בעליו, כשנעשה שוטה, יידחה לעולם מלהקריבו. ומדין זה אנו למדים שאדם שנעשה שוטה, נפטר מכל חיובי החטאות שהיו עליו עד שנשתתה, ואפילו אם כבר הפריש קורבן לחטאת, נדחה הקורבן לעולם מלהקריבו. ואם כן, גם בנידון שלנו, כאשר האישה נעשתה שוטה, אין חיוב על בעלה להביא את חטאת החילב בעבורה. ומה שאמר רבי יהודה שאדם מחויב בקורבנות אשתו שוטה, זה דווקא יולדת או זווה או מצורעת שמחוסרת כפרה, ואז לא צריך את דעתה. ולפי זה מתורצת הקושיה שהקשנו על רבי יוחנן, מדוע לא יקריב אדם חטאת חילב על חברו כשם שמקריב על אשתו השוטה, שהרי יוצא לפי רבי יוחנן שדנים אפשר משאי אפשר. התשובה לזה, כיוון שבאמת לא מצינו שום אופן שיהיה חיוב על הבעל להביא חטאתה של אשתו השוטה, וממילא דינו של רבי אלעזר שהביאה הגמרא שמפריש חטאת חלב על חברו שלא מדעתו, לא עשה כלום. הדברים יהיו שווים. שווה הגמרא ומקשה על דעת רבי יוחנן שדנים אפשר משאי אפשר, אלא מעטה שאפשר ללמוד מקרה שאפשר. ממקרה שאי אפשר, אם כן יביא אדם קורבן פסח על חברו שלא מדעתו, שכן אדם מביא את קורבן הפסח על בניו ועל בנותיו הקטנים, אפילו שאין להם דעת. ואף שדרשו במסכת פסחים בדף סמך א' עמוד א', שרק מי שנמנה על קורבן הפסח קודם ששחטו, רשאי לאוכלו, והקטנים אינם ברי דעת להימנות על הקורבן, מכל מקום בזה שאביהם מביא עבורם את הקורבן פסח, הם נמנים עליו. ואם כן נלמד גם שאפשר להקריב קורבן פסח על אדם בלי דעתו, ואף שלא נמנה עליו. ואפילו שאדם זה הוא בר דעת, ובניו הקטנים אינם ברי דעת כלל, מכל מקום ייתכן ללמוד זה מזה, שהרי לדעת רבי יוחנן דנים אפשר משאי אפשר, ואם כן, למה אמר רבי אלעזר? מדוע אמר רבי אלעזר יפריש פסח על חברו שלא מדעתו לא עשה כלום? משום שבשביל לאכול את הפסח צריך להימנות עליו מתחילה, ואותו אדם שמקריבים עבורו שלא מדעתו אינו מנוי על הקורבן פסח. תרץ את הגמרא, אמר רבי זעירא, הדין האמור בקורבן פסח שחייבים להימנות על הקורבן בכדי שיוכלו לאכול ממנו, ולומדים זאת מהפסוק בספר שמות פרק י"ב פסוק ג' סה לבית אבות, הוא רק לגבי גדולים, אבל לגבי בניו ובנותיו הקטנים של האדם, לאו דאורייתא, זה לא מן התורה, כלומר, שלא נאמר בהם כלל הדין שצריך להימנות על הקורבן פסח, ואף שכל אדם הרוצה לאכול מקורבן פסח חייב להימנות עליו מתחילה, מכל מקום יכול אדם להאכיל את בניו ובנותיו הקטנים, אף שאינם נמנים על הקורבן פסח מקודם, הועיל, ואינם יכולים להימנות שהרי אין להם דעת לזה, והתירו להם את האכילה אף בלא שיהיו מנויים על הקורבן. כיוון שהדין שאסור לאכול קורבן פסח שלא למינויו הוא רק במי ששייך להימנות, אבל קטנים אין בהם דעת להימנות על הפסח. כך אומרים הרן והתוספות. והוסיפו התוספות שאף נשים שאינם חייבות במצוות אכילת קורבן פסח ומותרות לאכול ממנו, אין בהם חיסרון שלא נמנו עליו, כיוון שאינם יכולות להימנות שהרי הם פטורות מן הקורבן פסח. והשיטה מקובצת כתב שהגמרא למדה מהפסוק סה לבית אבות שיש גזירת הכתוב שקטנים מותרים לאכול קורבן פסח אף שאינם מנויים עליו. ואילו הרש משנץ בתורת כהנים פרשת צו בייר, שאין כלל איסור למי שאינו מנוי לאכול קורבן פסח, אלא שאינו יוצא ידי המצווה, וממילא קטנים, אף הם מותרים לאכול קורבן פסח אף שאינם מנויים עליו. ולפי זה מתורצת הקושייה שקשנו על רבי יוחנן, מדוע לא יביא אדם קורבן פסח על חברו כשם שמביא על בניו ובנותיו הקטנים? התשובה, כיוון שבניו ובנותיו הקטנים אין בהם כלל את הדין להיות מנויים על הקורבן פסח, ולכן יכול להביא עליהם קורבן פסח, מה שאין כן אדם גדול שיש לו דין להימנות על הקורבן פסח, אי אפשר להביא עבורו קורבן פסח שלא מדעתו. ומביאה הגמרא הוכחה שלקטנים אין דין להיות מנויים על הפסח. וממאי? מניין שלא חייבה התורה את האב להמנות את בניו ואת בנותיו הקטנים על הקורבן פסח, מדתנן שנינו משנה במסכת פסחים בדף פיתת עמוד א', אדם האומר לבניו כשעולה לירושלים לשחוט את קורבן הפסח, הרי נשוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים, כיוון שהכניס הבן הראשון את ראשו ורובו לירושלים, זכה בחלקו בקורבן, ומזכה אף את אחיו אמו בקורבן פסח. והגמרא סוברת שהמשנה דיברה בבנים קטנים, ועליהם נאמר שהם נמנים על הקורבן כאשר יבוא אחד מהם לירושלים, ואפילו שזה יהיה לאחר שחיטת עשה. והיא אמרת, אם אתה אומר שהדין להימנות על הפסח הנלמד מהמילים סלע בית ומדאורייתא, אפילו בבנים קטנים, אם כן כיצד ייתכן שעל בשרא קאי ומזכי להו, שאב עומד אחרי שחיטת קורבן הפסח, כשהבשר כבר מונח לפניו, ומזכה את בניו בחלקם, והרי שנינו שאי אפשר להימנות על הפסח לאחר שחיטת עשה, אלא על כוכחה שלגבי בנים קטנים לא אמרה התורה את הדין שחייבים להימנות על הקורבן. ומאיכן לומדים שחייבים להימנות על הקורבן פסח לפני שחיטתו? מובא במשנה במסכת פסחים בדף פ"ט עמוד א', נמנים ומושכים את ידיהם ממנו עד שישחט, ודין זה נלמד מהפסוק בספר שמות פרק י"ב פסוק ד', ואם ימעט הבית מהיות מסה, ודרשו בגמרא שם מהתיבות מהיות מסה, כאילו נכתב מחיות הדסה, שרק כל זמן שהוא חי עשה, אפשר להימנות עליו. ולאחר שחיטתו, לאכול מבשרו בליל הסדר. שואלים הראשונים וגם תוספות במסכת גיטין בדף חפי עמוד א' דיבור מתחיל אי, שבסוגיות הגמרא שם בגיטין ובמסכת פסחים בירה הגמרא את המשנה הזו שכבר הימנה אב את בניו קודם השחיטה, ורק מכיוון שרצה לזרזם לעלות לירושלים אמר להם בלשון על מי שיעלה ראשון. ולפי זה אין להוכיח כלל שבקטנים לא נאמר הדין של סלבי תבות, שהרי הם כבר נמנו קודם השחיטה. ומסוגייתנו משמע להפך, מתרצים התוספות במסכת גיטין שבסוגיה שם לא אמרו עלי בדאמת שמדובר באופן שכבר נתמנו, אלא רק לפי הסברה שיש בקטנים דין סלבי תבות. ובמסכת פסחים תרצו בדרך אחרת שבאמת סלבי תבות אינו אמור בקטנים, אלא כוונת התרצן שם לומר שמכיוון שאין בקטנים דין סלבי תבות, אם כן נחשב הדבר כאילו ימנע אותם אביהם על הקורבן, שהרי הם אינם צריכים להימנות על הקורבן. חוזרים אל הגמרא שלנו ששואלת, אלא אם נאמר כך שאין לקטנים חיוב להימנות על עשה, יהיה קשה. למה ליהודה אמר לו נבואן? מדוע אומר להם אביהם, הרי נשוחט את הפסח על מי שיעלה ראשון לירושלים, שמשמע שיש להם חיוב להימנות על הפסח? תרץ את הגמרא, אביהם אמר להם כן, כדי לזרזם במצוות שיזדרזו לעלות לירושלים. אבל לא מחמת שהם צריכים להימנות על הפסח, ומוכיחה הגמרא שדברי האב לא נאמרו אלא כדי לזרז אותם, ובאמת הם לא נמנים על הקורבן. תניא נמי אחי, כך שנינו גם בברייתא, מופיע במסכת פסחים בדף פ"ט ובמסכת גיטין בדף כ"ה, מעשה היה וקדמו הבנות לבנים ועלו לירושלים לפניהם, ונמצאו הבנות זריזות והבנים שפלים. ומזה שלא כתבה הברייתא שהבנות זכו והבנים לא זכו, מוכח שגם הבנות לא זכו, אלא שמעלתן הייתה בזה שמיהרו לעלות והבנים יצאו שפלים שיחרו לעלות. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף למד ה' עמוד ב', אדם שהדיר את חברו שלא יהנה ממנו, ותורם מותר לו לתרום את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו. היבא אלו מסתפק את הגמרא לגבי אדם המפריש תרומה מפירות שלו על פירות של חברו. היבא אלו הסתפקו בבית המדרש, אדם התורם המפריש תרומות ומעשרות מפירות שלו על פירות של חברו, האם צריך להפריש מדעתו של חברו, שיאמר לו שיפריש תרומות ומעשרות מפירותיו, שבכך נהיה שלוחו, או לא? בצדדי הספק, מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שכיוון דזכות הוא לו, זכות לחבר שלו שיהיו פירותיו מתוקנים ללא השקעה ממונית מצידו, על כן לא צריך דעת, ומינוי שליחות, גם כן לא צריך, שהרי יש דין שזכין לאדם שלא בפניו, כלומר שאין צריך שימנה הוא לשליח לזכות עבורו, והרי זה כאילו מינה הוא חברו שליח להפרשה הזו. או דילמה או שמה, אין זה נחשב לזכות עבור חברו, כיוון שמצווה זו של הפרשת תרומות ומעשרות דילי של חברוי, וניחא לילה מאבדי, והוא מעדיף לקיים בעצמו את המצווה. על אף ההפסד הממוני הכרוך בכך, וממילא לא תועיל הפרשת חברו, אם לא מינה הוא שליח להפריש את פירותיו. ונחלקו האחרונים, האם גם צד זה סובר שיש צד חובה בהפרשה הזו או לא. התז ביורד היה סימן שין ה' סיף קטן י' א' כתב, שגם לצד הזה יש בזה קצת חובה, משום שנוח לאדם לקיים את המצווה בעצמו, כמו הצד השני בספק של הגמרא. אבל כיוון שצד הזכות היא גדולה יותר, אומרים זכין לאדם שלא בפניו, וכשם שבמתנה אם רוצה לזכות אותה עבור חברו, אומרים לו זכין לאדם שלא בפניו, אף שיש בזה קצת חובה למקבל, משום שנאמר שונא מתנות יחיה. בכל זאת, הצד זכות הוא הגובר. וכותב התס שמטעם זה, אין אדם יכול לתרום משלו על של קטן, לפי שמבואר בתוספות במסכת כתובות בדף י' א' עמוד א', דיבור המתחיל מטבילין, שכל מה שאפשר לזכות עבור קטן, זה דווקא בדבר שהוא זכות גמורה ואין בו חוב כלל. אבל בדבר שיש בו קצת חוב, אי אפשר לזכות עבור הקטן. אבל השח חולק על התז וכותב שסברה זו שאדם רוצה לעשות את המצווה בעצמו, נדחדשה רק בצד השני של הספק בגמרא. אבל הצד הראשון סובר שזו זכות גמורה ללא חוב כלל. והר"ן התוספות הראש סוברים שכל זכייה היא מטעם שליחות. וכתבו התוספות שמסוגיה זו מוכח שזכייה היא מטעם שליחות. והכוונה שהרי מבואר בגמרא במסכת בבא מציע בדף כ"ב, שהפרשת תרומה צריכה להיות לדעת הבעלים הוא ושליחותם, ואם כן בהכרח, שאם זכייה מועילה בזה, זה מטעם שליחות. ואילו הרשב"א כתב שכל הדין שצריך שיתרום השליח מדעת הבעלים נאמר רק באופן שמפריש משל בעל הקרי על של בעל הקרי. אבל כאשר מפריש משלו על של בעל הקרי, אין צריך לדין שליחות. ויש מהראשונים שסוברים שזכייה אינה מועילה משום שליחות, והראיה, שהרי מקור הדין שזכייה מועילה היא מחלוקת הארץ, שזכו הניסים עבור כל השבט. ושם זכו גם לקטנים שאינם בני שליחות, ובהכרח שזכייה אינה מטעם שליחות. ומבאר הקצות החושן שלשיטתם זכייה מועילה מדין יד, שכשם שידו של אדם זוכה עבורו, כך יכול אחר לזכות עבורו. מוכיחה הגמרא ממשנתנו שאין צריך בתרומה את דעתו של בעל הקרי. תשמע בו ושמע ראיה למה שנסתפקנו, נאמר במשנה להיל, בדף למד ה' עמוד ב', שאדם שהדיר את חברו הנאה, תורם יכול לתרום את תרומותיו ואת מעשרותיו של המודר לדעתו. ומברר את הגמרא במה יסקינן, באיזה אופן מדבר את המשנה, אילא אם נאמר שמדובר באופן שהמדיר אינו מפריש כלום משלו, אלא מפריש מן פירותיו של בעל הקרי על פירותיו של בעל הקרי, אם כן עלינו לברר את כוונת המשנה שאומרת שהוא מפריש לדעתו, ולדעתו דמן, לדעתו של מי התכוונה המשנה. הילא אם נאמר שכוונת המשנה שהוא מפריש לדעתו דילי, לדעתו של עצמו, כלומר שבא מדעתו ומפריש מפירותיו של בעל השדה כדי לתקן את הפירות הנשארים, קשה, מן שב ישליח, מי מינה אותו לשליח להפרשה הזו, שהרי כל מה שמועילה הפרשת תרומה על ידי אחר, זה דווקא בשליחותו של בעל הבית. כיוון ששליחות בהפרשת תרומות ומעשרות נלמדת מהפסוק כן תרימו גם אתם, ודורשת הגמרא במסכת בבא מציע בדף כ"ב עמוד א', מעמילה גם לרבות שלוחכם, ומוסיפה הגמרא שצריך שיש שלוחכם דומיה דעתם, מה אתם לדעתכם? אף שלוחכם לדעתכם. אלא צריך לפרש את כוונת המשנה שמדובר במפריש לדעתו דבעל הקרי שמינה הוא שליח להפרשה הזו, ואם כן קשה, הקמהני לדקאבית שליחותי, הרי הוא מהנה אותו בזה שמקיים את שליחותו, וכיצד מותר לבעל הקרי המודר הנאה ליהנות מן המדיר, שמפריש עבורו את התרומות ומעשרות, אלא כיוון שדחינו את האפשרות שהמשנה מדברת באופן שמפריש מפירות של בעל הקרי על פירות של בעל הקרי, בהכרח שהמשנה מדברת באופן שהמדיר מפריש מפירות שלו על פירות של בעל הקרי, ועדיין עלינו לברר את כוונת המשנה שאמרה שהוא מפריש לדעתו, ולדעתו דמן, למי התכוונה המשנה באומרה מפריש לדעתו? היא לאימה אם נאמר שכוונת המשנה לדעתו דבעל הקרי, שהוא ביקש ממנו שיפריש מפירותיו על שלו, אם כן קשה, הקמהני לי. הרי המדיר מהנה את המודר בזה שהוא מקיים את שליחותו, וזה אסור. אל עליו בהכרח הכוונה במשנה שהמדיר מפריש לדעתי דנפשי, מפריש לדעת עצמו, ומשלו הוא תורם על של חברו. והיא אמרת, אם אתה אומר שהמפריש משלו על של חברו, צריך להפריש לדעת חברו, קשה, כמהני לי. הרי הוא מהנה אותו בזה שהוא מקיים את שליחותו. אל עליו, אל המוכח מדברי המשנה, שהמפריש משלו על של חברו, אין צריך לדעת חברו, וממילא, כיוון שאין צריך שימנה או לשליח, אין זה נחשב שבעל הפירות נהנה מן המפריש, שהרי לא עשה את שליחותו, ולכן המעשר הוא מעשר. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, לעולם אפשר להעמיד שהמשנה מדברת באופן שמפריש מפירות של בעל הקרי על פירות של בעל הקרי. ומה שהקשנו שצריך לזה את שליחותו של בעל הפירות, אם כן המדיר מענה אותו בזה שמקיים את שליחותו, יש לתרץ כדאמר רבה לקמן. בהמשך העמוד, וצריך להעיר שבגמרא לפנינו לא מובא הדבר בשם רבה, אלא בשם אמרי. אז אם כן מובא בהמשך העמוד, בלמדוו עמוד ב', שמדובר בו אומר בעל הפירות כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום. כלומר הוא לא ממנה אדם מסוים להיות שליחו לתרום, אלא הוא נותן רשות לכל הרוצה לבוא ולתרום. והחנמי גם כאן מדובר באומר כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום, שמי כיוון שלא מינה הוא שליח, אין כאן הנאה לבעל הפירות, שהרי אינו מקיים את שליחותו, וגם אין חיסרון בזה שלא מינה הוא שליח במפורש, כיוון שלגבי הפרשת תרומה מועיל גילוי דעתו שהוא מסכים להפרשה הזו. והגמרא נקטה דווקא אופן שמפריש משל בעל הקרי על של בעל הקרי, שבזה אין מהנהו מכספו, אלא רק בזה שהוא מקיים את שליחותו, ועל כן באופן שאמר בעל הקרי כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום, אין בכך איסור, אבל באופן שמפריש משלו על של בעל הקרי ומענהו מכספו, בזה גם אם יאמר בעל הקרי כל הרוצה יבוא ויתרום, אסור למדיר לתרום עבור המודר. כי כל טעם היתר באומר כל הרוצה יבוא ויתרום, ומכיוון שאנחנו תולים שאף אם לא יפריש המדיר עבור המודר, יהיו אחרים שיעשו זאת. ועל כן אין בכך הנאה עבור המודר. אבל סברה זו אינה שייכת, אלא כשמפריש משל בעל הקרי, אבל במפריש משלו מסתבר שלא ימצאו אחרים שיסכימו להפריש מכספם, ואם כן המדיר מהנה את המודר וזה אסור. קיימים שלושה אופנים שבעל השדה נותן רשות להפריש תרומה על פירותיו, וכותב הרן שיש חילוקי דינים ביניהם. האופן הראשון שאומר כל השומע קולי יתרום, ובאופן זה נחשב כאילו מינה את המפריש לשליחו במפורש, ואף לגבי כתיבת גט תועיל הלשון הזו. ועל כן יהיה אסור להפריש כאשר בעל השדה מודר הנאה מן המפריש, הרי מהנה הוא בקיום שליחותו. האופן השני באומר כל התורם אינו מפסיד, ולשון זאת תיתכן, שאינה מועילה כלל לגבי הפרשת תרומות, כמו שמצינו שהאומר כל הזן את אשתי אינו מפסיד, אינו צריך אחר כך לשלם מאומה. האופן השלישי הוא האופן האמצעי המדובר בסוגייתנו שאומר כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום, ובלשון הזו מצד אחד אין מינוי שליחות גמור, כיוון שאינו אומר בלשון ציווי אלא מי שיחפוץ יתרום, ולכן מותר גם לאדם שבעל השדה מודר ממנו הנאה להפריש עבורו, ומצד שני יש בשליחות מספקת לעניין שתחול להפרשה. ובזה מיישב הרן את הקושייה מדוע בסוגייתנו שאומר כל הרוצה יבוא ויתרום אין בכך שליחות ומותר המדיר להפריש בשבילו, ואילו בו אומר כל השומע יזון את אשתי, הדין הוא שהרי הוא כשלוחו וחייב לפרוע לו. מסתפקת הגמרא בדין נוסף הנוגע לאדם שמפריש תרומה מפירות שלו על פירות חברו. באי מיני רב ירמיה מרבי זיירה, שאל רבי ירמיה את רבי זיירה, תורם מפירות שלו על פירות של חברו, טובת הנאה של מי? מי זכאי בנתינת התרומה שיכול להחליט לאיזה כהן לתת את התרומה, ומרוויח את טובת ההנאה הכרוכה בכך שייתן לו ישראל דבר מועד כדי שייתן את התרומה לבן ביתו שהוא כהן. אבל הכהן עצמו אסור לעשות כן, ואף אם מסייע לישראל בגורן כדי שייתן לו את התרומה, קוראים עליו את הפסוק כאמור בספר מלאכי פרק ב', פסוק ח', שיחדתם ברית הלוי, כך אומר הרן. אומרת הגמרא צדדי הספקם, מי אמרין הנאים אומרים, אילב פירי דאח, מי מתק נקר ידעו? אם לא היו כאן פירותיו של המפריש, לא היה קרי מתוקן, אלא היה נשאר טבל, ואם כן הדין נותן שהמפריש הוא הזכאי בנתינת התרומה בפועל. או דילמה או שמה נאמר, אילב קר ידעו, לא אביין פירי דאדין תרומה. אם לא היה כאן הקרי של בעל השדה, לא הייתה אפשרות לתורם להכיל שם תרומה על פירותיו, על כן זכות הנתינה בפועל תהיה לבעל השדה. שואלים האחרונים, מה הטענה הזו? שאילולי הקרי לא היו פירותיו של המפריש תרומה, הרי עד הרבה. אם לא היה חל עליהם שם תרומה, היה יכול להנות מהם בשלימות ולא רק מטובת הנאתם, ואם כן מדוע יש בזה סברה שטובת ההנאה תהיה לבעל הקרי? וביאר הגאון רב זלמן סנדר, שמסיבה זו דקדק הרן בביורו את ספק הגמרא וכתב, מי זכאי בנתינת התרומה הזאת, תורם או בעל הקרי שתהא טובת הנאה שלו, דהיינו, שהספק במהותו הוא מי זכאי במצוות נתינת התרומה וממילא כתוצאה מכך, גם בקבלת הטובת הנאה, וכיוון שכך מובנת היטב סברת הגמרא לתת לבעל הקרי, שהרי לולי תבואתו לא הייתה כאן כלל מצוות תרומה, ואם כן הדין נותן שהוא זה שיזכה במצווה וממילא שייכת לו גם טובת הנאה. ובשיעורי רב דוד הוא ביאר שכל מהותה של הפרשת תרומה היא הפרשה מן השיריים, שהרי אי אפשר להפריש בלא שיש שיריים, וזו הסברה לתת את מצוות הנתינה והטובת הנאה הכרוכה בה לבעל הקרי, כיוון שכל הפרשת התרומה היא לפתור את הקרי שלו. ובספר מנחת שלמה כתב שניתן לבאר את הספק הזה של הגמרא על פי מה שיש לחקור בדין טובת הנאה בהפרשת תרומה. האם ביור הדבר הוא שאף שברגע שמפריש את התרומה היא פוסקת להיות ממונו ונהיית ממון כהן, ובכל זאת שיירה לו התורה זכות ממונית בפירות כלפי טובת ההנאה, וזכות זו היא המשך לבעלותו הממונית שהייתה קודם ההפרשה, או שבאמת פקע זכותו לחלוטין בהפרשת התרומה, ויש כאן זכות חדשה של טובת הנאה שזיכתה לו התורה. אם נאמר כצד הראשון שזה שיור לזכותו הממונית הקודמת, ודאי שזה שייך למפריש ולא לבעל הקרי, שהרי פירות התרומה לא היו ממונו של בעל הקרי מעולם, אבל אם נאמר שזה זכות חדשה, מסתבר לומר שהתורה זיכתה את הזכות הזו לבעל הקרי. אבל בשיעורי רב דוד הוא כותב שלא ייתכן לומר שהטובת הנאה היא שיעור ממוני, אלא ודאי זה זכות חדשה, כי אם לא כן, לא היה כלל צד לומר שהמפריש משלו על של חברות תהיה טובת הנאה לבעל הקרי. ובכל זאת מסתפקת הגמרא, למי זיכתה זאת התורה? האם למפריש או לבעל הקרי? אבל מדברי השפת אמת במסכת תמורה דף יוד, משמע שהוא נקט בפשיטות שהטובת הנאה היא שיעור בממונו, והוא ביאר שכל הצד של הגמרא שהטובת הנאה תהיה לבעל הקרי זה רק מכוח גזירת הכתוב, את כל תבואת זרעיך ונתת, שאם לא כן ודאי שטובת ההנאה שייכת למפריש, כיוון שפירות התרומה הם משלו. אז כאמור הסתפק רב ירמיה ושאל את רבי זיירא, התורם מפירות שלו על פירות של חברות, טובת הנאה של מי? מי זכאי בנתינת התרומה שיכול להחליט לאיזה כהן לתת את התרומה? אמר להישיב רב זיירא לרב ירמיה שניתן לפשוט את הספק הזה מן הפסוק, שהרי אמר קרא נאמר בספר דברים פרק י' פסוק כ"ב, את כל תבואת זרעיך, ולאחר מכן כתוב בפסוק כ"ו, ונתת הכסף וכל אשר תאווה נפשך. כלומר שהנתינה תלויה בבעל הקרי שהוא בעל הזרע, וממילא גם טובת ההנאה שייכת לו. מקשה רב ירמיה לרבי זיירא שפשט מן הפסוק שטובת ההנאה שייכת לבעל הקרי, היי טבעי. הקשה רב ירמיה שנינו במשנה לעיל בדף למד ה' עמוד ב', שהמדיר תורם יכול לתרום את תרומותיו ואת מעשרותיו של המודר לדעתו, וסברה הגמרא שמדובר באופן שהמדיר מפריש מפירות שלו כדי לתקן את פירותיו של המודר, ואם כן, יש להוכיח מכאן שהמפריש משלו על של חברו, זכות הנתינה בפועל היא שלו. שהרי ויאמרת אם תאמר שטובת ההנאה היא די בעל הקרי, שטובת ההנאה שייכת למודר שהוא בעל הקרי, אם כן קשה כיצד רשאי המדיר להפריש על פירותיו של המודר, הקמהני לי, והרי הוא מהנה אותו הנאה ממונית שיוכל המודר לקבל טובת הנאה עבור הנתינה לכהן בזכות הפרשתו של המדיר, אלא בהכרח שמאמינת הלמד מדברי המשנה שטובת הנאה דילי, טובת ההנאה שייכת למפריש, ועל כן אינו מהנה בזה את המודר ויכול להפריש תרומה משלו על של המודר. ואם כן קשה לדבריו של רבי זיירא שלמד מהפסוק שטובת ההנאה היא של בעל הקרי, מיישבת הגמרא אמרי, השיבו בני הישיבה, לא מדובר באופן שהמדיר מפריש משלו על של בעל הקרי, אלא באופן שהוא מפריש משל בעל הקרי על של בעל הקרי, ולדעתו דה בעל הקרי. אמנם אם כן קשה כיצד יכול להפריש בשליחותו, הרי הוא מהנה הוא בזה שמקיים שליחותו, והוא אסור להנות אותו, לגרום לו להנאה, על כן צריך להעמיד את המשנה באומר כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום, ולא מינה הוא שליח, אלא נתן רשות כללית לכל הרוצה לתרום, ועל כן אין זה נחשב שהמדיר מהנה את המודר כיוון שאינו מקיים את שליחותו. עכשיו פושטת הגמרא את הספק שנסתפק רב ירמיה למי שייכת זכות ההפרשה וטובת ההנאה הכרוכה בה. תשמע בו ושמד אמר רבי אבאו אמר רבי יוחנן, אמר רבי אבאו בשמו של רבי יוחנן במסכת יומא בדף נון עמוד ב', וכן במסכת צבחים בדף ו' עמוד א', ובמסכת תמורה בדף ב' עמוד ב', שלושה דינים שונים. הדין הראשון, אדם שהקדיש בהמה עבור קורבנו של חברו ונפל במום וצריכה פדיעה, הדין הוא שכאשר הבעלים פודה את הבהמה עליו להוסיף חומש, מה שאין כן כאשר אחר פודה, אינו צריך להוסיף. ובאופן שלפנינו, שהקדיש עבור חברו המקדיש הוא הבעלים לעניין שהוא מוסיף חומש כשהוא פודה, אבל אם זה שהפרישו עבורו פודה אינו מוסיף חומש. דין שני, שאף שלגבי חומש המקדיש הוא הבעלים, אבל עניין עשיית תמורה, דהיינו הדפסת קורבן נוסף בקדושת קורבן זה, הוא מתכפר עושה תמורה. רק המתכפר שהפרישו עבורו את הקורבן הוא הבעלים לעניין שהוא עושה תמורה, ואין המקדיש יכול להדפיס תמורה בקורבן הזה. וטעם הדבר שרק המתכפר יכול לעשות תמורה, הוא שמאחר שהפרישו את הקורבן לצורכו שיוכל להתכפר בו כנהו. דין שלישי, והתורם המפריש תרומה מפירות שלו על שאינו שלו, על פירות שאינם שלו, טובת הנאה שלו. ובזה נפשט הספק למי שייכת זכות ההפרשה וטובת ההנאה שבעקבותיה. ולפי זה צריך לומר שביור הפסוק עשר תעשר את כל תבועת זרחה ונתת, אינו כדברי רבי זירא שהוונתת מדבר על תבועת זרחה, אלא מדבר על תחילת הפסוק. והרי זה כאילו נאמר עשר תעשר וגומר ונתת, שהמפריש את המעשר הוא הזכאי בנתינתו. שואל הניציב, אם נחלקו רבי זירא ורבי יוחנן איך דורשים את הפסוק, הגמרא הייתה צריכה לפרש את המחלוקת הזו, שהם חולקים כיצד לפרש את הפסוק, והוא כותב שאפשר לפרש שנחלקו בכך שרבי זירא דורש מהפסוק תבועת זרעך יוצא השדה שנה שנה, שפסוק זה מתייחס לבעל הקרי שהתבועה יוצאת משדה ובעליו נאמר ואכלת לפני השם אלוקיך. אבל רבי יוחנן אומר שאף שיש פסוק שמשמע ממנו שהמעשר שייך לבעל הקרי, אבל מהפסוק היא תחלה לעשר את כל מעשר תבועתך, משמע להפך שהמעשר שייך לתורם, שיש לדרוש את הפסוק כך שהמעשר שתהיה נותן מתבועתך אפילו על קרי אחד ונתת, נתינה שייכת לך לתורם. וכיוון שיש לנו סתירה בין משמעות שני הפסוקים, יש לומר שבתורם שלא מדעת חברו טובת ההנאה של התורם, ולזה מתייחס הפסוק מעשר תבועתך, אבל בתורם מדעת חברו טובת ההנאה של בעל הקרי, ועל זה נאמר הכתוב תבועת זרעך. וכך גם מבואר בתלמוד הירושלמי שבתורם מדעת חברו טובת ההנאה של בעל הקרי, ובתורם שלא מדעת חברו טובת ההנאה של התורם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אדם שהדיר את חברו בלא שיהנה ממנו מלמדו, מותר המדיר ללמד את המודר מדרש והלכות ואגדות, אבל לא ילמדנו מקרא. מבררת הגמרא, מקרא מה איתם הלא ילמדנו, מה הטעם שאסור המדיר ללמד את המודר מקרא? ואם תאמר שהטעם הוא משום דקמהני לי, משום שמענה אותו בזה שהוא מלמדו ללא נטילת שכר, אם כן, מדרש נמי קמהני לי, גם כשהוא מלמדו מדרש הוא מהנה ומאותו הטעם, ומדוע מותר המדיר ללמד את המודר מדרש? מיישבת הגמרא, אמר שמואל שהמשנה מדברת במקום שנוטלין שרגילים ליטול שכר על לימוד המקרא, ואין נוטלין לא רגילים ליטול שכר על לימוד המדרש. ועל כן מותר הוא ללמדו מדרש כיוון שאינו מהנה אותו בכך, שהרי כולם מלמדים מדרש בחינם. אבל מקרא אסור לו ללמדו כיוון שעל זה רגילים ליטול שכר והוא מהנה אותו בזה שמלמדו בחינם. שואלת הגמרא, מהי פסקה? מדוע נקטה המשנה דווקא מקרה כזה שנהגו לקחת שכר על מקרא ולא על מדרש? מדוע לא נקטה המשנה מקרה הפוך שנוהגים לקחת שכר על מדרש ולא על מקרא, שאז יהיה הדין שאסור ללמדו מדרש ומותר ללמדו מקרא? תרץ את הגמרא, כמה שמלה נתן הבא להשמיעינו בזה שנקט מקום שנוהגים ליטול שכר על לימוד מקרא ולא על לימוד מדרש, זה אפילו במקום שנוטלים שכר על לימוד תורה לאחרים ולא מלמדים בחינם, אז על מקרא שרי למשקל, על מקרא מותר ליטול שכר, אבל על מדרש לא שרי למשקל, אסור ליטול שכר על החייבים ללמד בחינם. שאף שמעיקר הדין מותר ללמד מקרא בשכר כמבואר בהמשך דברי הגמרא, היו מקומות שהחמירו על עצמם ולימדו גם מקרא בחינם כדי שלא יבואו ליטול שכר אף על המדרש. ובמקומות אלו מותר המדיר ללמד את המודר אף מקרא, שהרי אינו מענהו בכך, שכיוון שקיבלו עליהם חומרה של מצווה אינם רשאים לחזור בהם, והם חייבים ללמד בחינם. אמנם אומרת הגמרא שגם במקום שלא החמירו על עצמם את החומרה הזו ונוטלים שכר על המקרא, ואם כן אסור למדיר ללמד למודר מקרא בחינם, כיוון שמענהו בכך, מכל מקום מותר ללמדו מדרש, כיוון שעל זה אסור ליטול שכר מעיקר הדין. כך אומר הר"ן. וכיוון שכך אין כל איסור למדיר ללמד את המודר, ואף שהמודר נהנה מן הלימוד עצמו, ולא רק מהרווח הכספי שהוא לומד בלא לשלם שכר, אין בכך איסור, כיוון שמצוות לאו ליהנות ניתנו. ועוד כותב הר"ן בשם הירושלמי, שאף שאסור ליטול שכר על לימוד המדרש, מכל מקום מותר ליטול שכר על כך שמתבטל ממלאכתו באותה שעה שמלמד לאחרים. וכתב הראש בפסקה בסימן ד' שכיוון שכך, אם המדיר מתבטל ממלאכתו בשעה שהוא מלמד את המודר מדרש, רשאי הוא ליטול על כך שכר בטלה. ואם כן אסור לו ללמד את המודר בחינם, שהרי מענהו בזה שאינו נוטל ממנו שכר בטלה. שואלת הגמרא, מה ישנה מדרש דלו? מה הטעם שאסור ליטול שכר על לימוד מדרש לאחרים? כיוון דכתיב נאמר בספר דברים פרק ד' פסוק י' ד', ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם, ומכאן אנחנו למדים, שנצטווה משה רבינו ללמד תורה לבני ישראל, וכתיב, וישנו פסוק נוסף שם, ספר דברים פרק ד' פסוק ה', ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם. משמע מפסוק זה שהיה ציווי נוסף למשה ללמד את בני ישראל בחינם ולא בשכר, שהרי לא ייתכן שנצטווה ללמדם דווקא בשכר. וכן לא ניתן לפרש את הפסוק שמשה אמר לבני ישראל, אני מלמד אתכם כאשר ציווה אותי השם ואיני בודד דברים מליבי, שהרי בני ישראל לא חשדו את משה בכך, כמו שנאמר, וגם בך יאמינו לעולם, ובהכרח שהציווי הוא ללמדם בחינם. כך אומר הר"ן, אבל התוספות נקטו שהמקור לכך שמשה לימד את בני ישראל בחינם זה לא מכוח המילים כאשר ציווני, אלא מסברה, שכיוון שמשה עשיר היה, מסתם לא נתן מהם ממון על כך. ולכן דרשו חכמים, מה אני משה לימדתי אתכם בחינם, אף אתם נמי תלמדו לאחרים בחינם. ואילו הראש פירש שמשה אמר לבני ישראל, מה אני למדתי מפי הקדוש ברוך הוא בחינם, אף נצטוויתי ללמד אתכם בחינם, וממילא ניתן ללמוד לדורות שיש ללמד בחינם. וכדברי הראש, משמע גם ברמב"ם, בהלכות תלמוד תורה פרק א' הלכה ז' שכתב, מה אני בחינם למדתי, אף אתם בחינם למדתם ממני, וכן כשתלמדו לדורות בחינם, כמו שלמדתם ממני. אז מכאן אנחנו למדים שאסור ליטול שכר על לימוד המדרש, ואם כן קשה שמאותו הטעם יהיה לימוד המקרא לאחרים נמי גם הוא בחינם, ויהיה אסור ליטול שכר על לימוד המקרא לאחרים שהרי לא מצינו חילוק ביניהם. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים ביישוב הקושייה, מדוע מותר ליטול שכר על לימוד המקרא לאחרים. רב אמר הטעם שמותר ליטול שכר על לימוד המקרא הוא מפני שהשכר אינו על עצם הלימוד, שעל זה אכן אסור ליטול שכר, כשם שאסור ליטול שכר על לימוד המדרש, אלא מכיוון שבדרך כלל לומדי מקרא הם קטנים, מותר למלמדם לקחת שכר שימור, שכר על כך שהוא שומרם בשעת הלימוד, שלא ילכו אנה ואנה, וכן שלא ילכו ברחובות ובשווקים ויזיקו ויתחנכו לדברים רעים. כך אומר הראש. אבל מדרש אין מלמדים אלא לגדולים יותר. כבני עשר למשנה, אומרים התוספות. בדיבור המתחיל שכר שימור. והם אינם צריכים שימור כל כך, ועל כן מותר ליטול שכר רק על לימוד מקרא, ולא על לימוד המדרש. ורבי יוחנן אמר הטעם שמותר ליטול שכר על לימוד מקרא לאחרים, ומפני שהשכר אינו על עצם הלימוד, אלא שכר פיסוק טעמים. על למידת נגינת טעמי המקרא, שאינם מדאורייתא, ועל כן אינם נכללים בחוקים ומשפטים שנצטוו ללמדם בחינם. ונגינת הטעמים קיימים רק במקרא ולא במדרש. והנפקמינה בין דברי רב לרבי יוחנן תהיה כאשר מלמד מקרא לגדול, שלדברי רב יאסר עליו ליטול שכר מאחר שאינו צריך שימור, ואילו לימוד הטעמים לדעת רב ומדאורייתא, ואסור ליטול על לימודם שכר. ואילו לדברי רבי יוחנן מותר ליטול שכר על לימוד הטעמים, וגם בגדול מותר ליטול על זה שכר. ומוסיף הרן שמאחר של הלכה קיים אלן כאמור במסכת ביצה דף דלת עמוד א' שבמחלוקת רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן, ממילא מותר לקחת שכר מגדול שמלמדו מקרא. כך פוסק הרמב"ם בהלכות נדרים פרק ו' הלכה ז'. מביאה הגמרא ראיה לדברי רבי יוחנן משנתנו, וממילא מקשה על דברי רב. תנן שנינו במשנה לאל בדף למד ה' עמוד ב', שהמדיר את חברו לא ילמדנו את המודר מקרא. מוכיחה הגמרא בישלמה למאן דאמרין מפרש כרבי יוחנן, שהשכר שמותר ליטול על לימוד המקרא הוא שכר פיסוק טעמים. היינו דלא ילמדנו. יהיה מובן הטעם שלא ילמדנו מקרא, כיוון שהדרך היא ליטול על כך שכר, ואם מלמדו בחינם הרי זה מענהו. אלא למאן דאמר לרב שאומר שהשכר שמותר ליטול על לימוד המקרא הוא רק שכר שימור, וטעם זה קיים רק במלמד לקטן שצריך שימור, אבל כאן בפשטות מדובר שהמודר הוא גדול, ואם כן קשה וכי גדול בר שימור הוא, ומדוע נאסר על המדיר ללמדו מקרא בחינם הרי אינו מענהו בכך, כיוון שאינו צריך שימור ואין המלמדו רשאי ליטול ממנו שכר. דוחה הגמרא את הראיה ומיישבת את דברי המשנה גם לדברי רב. המשנה אינה מדברת במקרה שהמודר גדול, שכן מותר ללמדו מקרא בחינם לדעת רב, כיוון שאינו זקוק לשימור, אלא בקטן קטני. מדובר במקרה שהמודר הוא קטן הזקוק לשימור, ועל כן אם מלמדו ומשמרו בחינם, הרי הוא מענה אותו. ואף שקטן אוכל נבילות, אין בידין מצווין להפרישו, ואם כן, לא מפריע לנו אם יהנה מהמדיר באיסור, בכל זאת יש כאן לאסור. כיוון שבזה שהוא מלמדו בחינם, הרי הוא כמאכילו איסור בידיים, ודבר זה אסור אפילו בקטן. מקשה הגמרא, היא בקטן, אם משנתנו מדברת במודר קטן, עם הסיפה. בוא נראה ונסביר את הסיפה, נאמר בה, אבל מלמד המדיר את בניו של המודר מקרא, ואם כן קשה, וכי קטן בר בנים הוא? מדובר שלקטן הזה יש בנים, זה לא ייתכן, מתרץ את הגמרא חסור ומחסרה והכי קטני. יש ללמוד את המשנה כאילו היא חסרה מספר מילים, ולהוסיף עליה כך. לא ילמדנו המדיר את המודר מקרא באופן שהיה המודר קטן, שהרי מהנהו בזה שהוא משמרו בשעת הלימוד. ואם היה המודר גדול, מלמדו המדיר לא למודר עצמו ולבניו ואף לבניו הקטנים, מקרא. וסיבת היתר ללמד לא עצמו היא, כיוון שאינו מהנהו, שהרי הוא גדול ואינו זקוק לשימור, ולבניו, אף שהם קטנים וזקוקים לשימור, מותר. כיוון שאינו עושה זאת בשביל המודר, אלא כדי לקיים מצווה. באופן כזה אין איסור, אף שהמודר נהנה ממילא. כמו שמבואר במשנה לקמן בדף למתחת עמוד א', שמותר למדיר לזון את אשתו ובניו הקטנים של המודר. ובייר שמרן שאף שמוטלת חובה על המודר לזונם, ואם כן הוא נהנה מן המדיר, בכל זאת כיוון שכוונתו לזונם בתורת מצווה ולא כפיראון חובו של המודר, אין בכך איסור אף שהמודר נהנה ממילא. כך כותבים גם התוספות לאל בדף למד ה' עמוד ב', ומוסיפים שאף במקום שנוטלים שכר על הלימוד אין בכך איסור, כיוון שהמודר לא היה נותן שכר למלמד את בניו. כותב הרשש בשם התוספות יום טוב שאין חיוב לאדם לזכור מלמד לבניו. וקשה. הרי מבואר ברמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק א' הלכה ג' שאדם חויב לזכור מלמד לבניו. ואכן השיטה מקובצת לאל בדף למד ה' בייר, אף שאדם חייב לזכור מלמד לבניו אין איסור למדיר ללמדם. משום שאם הוא לא ילמדם, יחזרו הבנים וימצאו אדם אחר שיסכים ללמדם בחינם, ויתכן שזה כוונת התוספות. והרשש מבאר באופן אחר מדוע מותר המדיר ללמד את בניו של המודר, שר לשיטת חנן הסובר לאל בדף למד ג' עמוד ב', שמותר למדיר לפרוע את חובו של המודר, ולדבריו אף יכול המדיר למחול על חובו של המודר. אם כן לכאורה, אין כל בעיה בכך שמלמדו בחינם, שכשם שהוא יכול למחול לו על חוב שהוא חייב לו, יכול גם למחול לו על התשלום עבור הלימוד. אלא הטעם שבכל זאת אסור לו ללמד את המודר בחינם, כיוון שמענה הוא בכך שנותן לו את פעולת הלימוד, שהיא פעולה שיש לה שווי ממוני. ודבר זה אסור, אף לדעת חנן, אבל כאשר הוא מלמד את הבנים של המודר, הוא לא נותן לאב את השווי הממוני בידיים, אלא רק מוכל לו על התשלום, ובזה אין כל איסור לדעת חנן. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמי בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף למד וב במסכת נדרים, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כהן שפיגל בקורבן, האם חייב לשלם? שאלה שנייה, מוצא בהמה בין ירושלים למגדל עדר, כיצד יכול להקריבה בלי דעת בעלים? שאלה שלישית, הממנה את חברו או את בנו על פסחו שלא מדעתו, האם מותר לו לאכול מקורבן הפסח הזה? שאלה רביעית, באיזה אופן מעמידים את המשנה תורמת תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו? שאלה חמישית, אם המודר אומר השומע קולי יתרום, האם מותר למדיר לתרום? והשאלה האחרונה על דף למדבב, המקדיש בהמה לקורבן חברו, מי נקרא בעל הבהמה לגבי תשלום חומש ותמורה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותו שלמדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בדף למד וב במסכת נדרים. אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו היום הזה בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא. אוחזים אנו בסדר מועד מסכת שבת פרק ד' משנה ב'. המשנה ממשיכה בעניין התמנה מערב שבת ומבארת דין התמנה בדברים האסורים בטלטול משום מוקצה. אומרת המשנה, תומנים בשלחין עוד בהמה עם השערות לפי שאינם מוסיפים הבל ומטלטלין אותם, וכן מותר לטלטל שלחין בשבת אפילו אם לא יתמין בהם לפי שאינם מוקצה, כי עומדים הם לשבת עליהם, ותומנים בגזי צמר לפי שאינם מוסיפים הבל ואין מטלטלים אותם בשבת, אפילו כשיתמין בהם לפי שהם מוקצה, כי הם מיועדים לתביעה ולהריגה, ואינם עומדים לשימוש המותר בשבת. כיצד אם כן הוא עושה, אדם זה שיתמין כדירתו בגזי צמר, כיצד הוא נוטל את המאכל בשבת, מאחר שהגדירה תמונה כולה בתוך גזי הצמר האסורים בטלטול? עונה המשנה, נוטל את הכיסוי מעל הכדירה בלי להזיז בידו את גזי הצמר והם נופלות מעליהן. אז הזזת גזי הצמר באופן הזה אינה אלא טלטול מן הצד והוא מותר לצורך נטילת התפשיל. ולאחר שגילה את הכדירה בכך, רבי אלעזר בן עזריה אומר, קופה מטה על צידה. מטה הוא על הצד את הקופה, את הסל שהכדירה מוטמנת בתוכה, כדי שתהיה הכדירה מוטה אף אי, ונוטל מהתבשיל בעוד הכדירה בתוך הקופה, אבל לא יוציא את הכדירה מהקופה שמה ייטול ולא יכול להחזיר. שמה לאחר שיוציא את הגדירה לא יוכל להחזיר ולהטמינה, כי גזי הצמר שבצדדים יפלו לתוך הגומה שבה עמדה הגדירה ואסור להזיזם כדי לעשות גומה חדשה להטמין בה. והחכמים אומרים, נוטל את הגדירה מהקופה כדרכו ואין צריך להטות, ומחזיר את הגדירה להטמנתה אחר כך אם לא נתקלקלה הגומה בינתיים. אף על פי שאם תתקלקל הגומה לא יוכל להחזיר את הגדירה, אין גוזרים משום כך שלא להוציא את הגדירה. מלמד את המשנה דין הטמנה בשבת עצמה, לא כיסאו מבעוד יום, אומרת המשנה, אם לא כיסא את תפשילו מלפני השבת, כלומר לא יתמין את הגדירה לא יחסנו משטח שח, שבשבת עצמה אסור להתמין כלל, בין בדבר המוסיף הבל ובין בדבר שאינו מוסיף הבל, אבל אם כיסאו מבעוד יום באופן המותר ואין התגלה בשבת, מותר לשוב ולחסותו, כי לא אסרו בשבת אלא התמנה לכתחילה. אבל דבר שבכניסת השבת כבר היה מוטמן באופן המותר, מותר להחזירו בשבת להתמנתו. מלמד את המשנה דין התמנת דבר צונן בשבת. ממלא אדם בשבת את הקיתון קד מים צוננים ונותנין אותו לתחת הקר או תחת הכסת כדי להתמינו. אף על פי שקר וכסת מלאים מוחים ונוצות, שהם דברים הטובים להתמנה, מותר להתמין בהם את הצונן. כי לא אסרו התמנה בשבת, אלא כשהיא נעשית לצורך דבר חם. מסכת שבת, פרק ה' משנה א'. התורה אסרה על אדם להניח לבהמתו לעשות מלאכה אסורה בשבת, כגון לצאת לרשות הרבים במסע שעל גופה שנאמר, וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך. אמנם דברים שדרך בני אדם לתנם על הבהמה כדי להגן על גופה ולשומרה שלא תברח אינם נחשבים מסע, ומותר להניחה לצאת בהם לרשות הרבים. המשניות הבאות מפרטות אילו דברים נכללים בהיתר הזה. שואלת המשנה הפותחת את הפרק החמישי במסכת שבת, במה בהמה יוצאה? ובמה אינה יוצאה? באילו דברים בשבת מותר לבהמה לצאת לרשות הרבים משום שאינם נחשבים מסע, ובמה אינה יוצאה? עונה המשנה, יוצא הגמל באפסר, בחבל שקושרים על ראשו סביב פיו כדי לאוחזו ולשומרו שלא יברח, ונעקה נקיבת הגמל לתאונה שמירה יתירה, יוצאת בחתם, בטבעת ברזל התחובה, בנקב שבחותמה, ולובדי כיס, חמור הבא ממדינת לוב שהוא חזק וצריך שמירה יותר מחמורים הגדלים ביישוב, יוצא בפרומביה ברסן של ברזל הקשור בפיו, וסוס יוצא ושיר בקולר סביב צברו, וטבעת קבועה בו ונותנים בחבל כדי למושכו. כל הדברים האלו עשויים לשמירת הבהמות, כל אחת לפי עניינה, ומאחר שדרכן לצאת בהם אין הם נחשבים מסע, ומותר להניחם לצאת בהם לרשות הרבים. וכל בעלי אשר, כגון כלבים של ציידים ובעלי חיים קטנים שדרכם לצאת בקולר, יוצאים בשר, בקולר ובחבל הקבוע בו, אף כשהחבל כרוך על צווארם ואינו משמש לשמירתם, והם נמשכים בשר, ואם רצה, רשאי למושכם בחבל הקשור בקולר. אגב, הזכרת קולרי בהמות שונה משנת דינים נוספים בעניינם, ומזין עליהם, מזין מי חטאת על קולרי בהמות לטהרה מטומאת מת אף בעודם על צוואר הבהמה, ואין חוששים שמה יתכוון בשעת טבילת האזוב לעזות על הבהמה, ויזה על הקולר ותהיה זעתו פסולה, וטובלים את הקולרים במקווה, אף כשהם במקומם על צוואר הבהמה ואין צריך להסירם, אלא מכניסים את הבהמה לתוך המים עד שיתכסה הקולר. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, וב בחסלף תשפי ג', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את דף למד וב, במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי זין בחסלף תשפי ג', ונלמד את דף למד זין, במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד, ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב, מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.